שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים בעזרת השם היום את הדף האחרון למסכת תוריות, דף י' ד', נתחיל באמצע העמוד הקודם, ונסיים בסיום המסכת בעמוד א', והשיעור היום יהיה 8 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של הבדלי מעמדות בעם ישראל. אתמול ראינו למשל שכהן קודם ללוי, שקודם לישראל, שקודם לממזר וכולי, אבל אמרנו שאם מדובר בממזר שהוא תלמיד חכם, אז הוא קודם לכולם. אז היום נראה שגם בתוך תלמידי החכמים יש מעמדות שונים, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון היא הברייתא לגבי הכבוד שצריך לתת לחכמים השונים, והברייתא מדברת על ארבע דרגות של חכמים שונים, כשבשלוש הדרגות הראשונות הנושא זה איך צריך לעמוד כשהם נכנסים לבית המדרש. אז הדרגה הראשונה זה נשיא הסנהדרין, כשהוא נכנס אז א', כל הבית מדרש צריך לעמוד, וב', לא יושבים עד שהוא אומר להם. זו הדרגה הכי גבוהה. דרגה הבאה זה אב בית דין, כשהוא נכנס והולך למקום שלו, אז לא כולם צריכים לעמוד, אלא רק אלו שנמצאים צמוד למעבר שבו הוא עובר, וגם הם לא צריכים לחכות שהוא יגיד להם לשבת, אלא ברגע שהוא מתיישב, הם גם מתיישבים, זו דרגה שנייה. דרגה שלישית זה כשחכם נכנס, אז אפילו לא כל אלה שליד המעבר צריכים לעמוד, אלא רק אלו שנמצאים ליד איפשהו עובר כרגע, וברגע שהוא עובר הם יכולים לשבת, כך שיש מין גל כזה של אנשים שעומדים ומתיישבים כשהוא עובר, זו דרגה שלישית. הדרגה הרביעית זה לא חכם, אלא תלמידי החכמים או בני החכמים, כלומר דרגה אחת מתחת, להם כשהם נכנסים אין צורך לעמוד, אבל בכל זאת יש שני דברים שכן מכבדים אותם. דבר אחד זה שבזמנם כל מי שבא לשמוע את השיעור היה יושב על הרצפה, ואם מישהו יוצא או נכנס באמצע השיעור, אז זה נראה כאילו הוא הולך מעל הראש של האנשים, לכן זה לא מכובד ולא עושים את זה. אבל לגבי תלמידי או בני החכמים, אם הם צריכים לצאת באמצע השיעור לאיזשהו צורך חשוב, אז מותר להם גם לצאת וגם לחזור. מה זה צורך חשוב? אז או צורכי רבים, או פשוט ללכת לשירותים. יש מחלוקת שרב פאפו אומר דווקא אם צריכים לצאת לשירותים לצורך קטנים, כי זה דבר שקשה לתכנן מראש, אבל לגדולים היו צריכים ללכת לשירותים בבוקר, אז מקסימום שיצאו, אבל שלא יחזרו באמצע השיעור. לעומת זאת הגמרא אומרת היום כבר ירדה חולשה לעולם וקשה לתכנן גם גדולים, ולכן הם יכולים לצאת ולחזור גם לזה. בכל אופן, זה דבר אחד שמכבדים אותם. דבר שני, לגבי בני החכמים, מכבדים אותם לשבת בראש ליד האבא החכם כשהוא דורש, אם הם מבינים את השיעור הזה שישבו עם הפנים לאבא, אם הם קטנים מדי והם לא מבינים שישבו עם הפנים לקהל, ואגב גם מכבדים אותם בצורה דומה לשבת ליד האבא בבית המשתה כשאבא שם. אלה שני הדברים שמכבדים גם בדרגה הרביעית של תלמידי או בני החכמים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור שראינו איך מכבדים את נשיא הסנהדרין, אב בית הדין, חכם, ואז תלמידי ובני החכמים. החלק השני בשליש התחתון של עמוד הקודם זה שבא רבא ואומר שיש סיפור רקע מרתק מאוד לברייתא שהזכרנו עכשיו לגבי איך צריכים לעמוד לנשיא הסנהדרין, לאב בית הדין ולחכם. והסיפור הוא מהתקופה שבה רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל השני, היה נשיא. זה בתקופה שאחרי מרד בר כוכבא, בדור של רבי מאיר ורבי יהושע בן קוחה וכולי. הבן של רשב"ג זה רבי שערך את המשנה. בכל אופן, בסיפור שלנו רשב"ג הוא הנשיא, רבי נתן הוא אב בית הדין ורבי מאיר הוא החכם. ובאותה תקופה לא היה הבדל בכבוד שהתלמידים היו נותנים לכולם, כלומר כשכל אחד מהם נכנס לבית מדרש, כל בית המדרש עמד, כמו שאמרנו שעומדים לנשיא. עכשיו רשב"ג לא אהב את זה, הוא חשב צריך להיות הבדל בין הרמות השונות, ולכן הוא תיקן את מה שאמרנו, שכשהנשיא נכנס כולם עומדים, כשאב בית הדין נכנס אז רק אלה שצמודים למעבר, וכשהחכם נכנס רק אלה שלידו. עכשיו, הבעיה היא שכשהוא תיקן את זה, הוא עשה את זה כסוג של מחטף. הוא עשה את התקנה הזאת כשרבי מאיר ורבי נתן לא היו שם, והוא גם לא התקן אותם על זה. אז למחרת כשהם באו, הם ראו שלא עומדים להם, הם התפלו וסיפרו להם על מה שהוא תיקן, והם לא אהבו את זה, הם ראו את זה כמחטף, והם רצו לגרום להדחה שלו. אז הם עשו מין מזימה כזאת. זאת, הם תכננו לשאול אותו שאלה במסכת עוקצים, שזאת מסכת שהם ידעו שהוא לא למד, זו מסכת קשה, בסוף תארות, אף אחד לא לומד אותה, וכשהוא לא ידע מול כולם, אז הם יגידו, מי מלא לגבורות השם ישמיע כל תילתו, הנשיא צריך לדעת את כל תילתו, את כל התורה, וככה הם ידיחו אותו מהנשיאות. עכשיו, היה שם תלמיד אחד, רבי יעקב בן קרשי, שהוא שמע את המזימה שלהם, והוא רוצה להציל את רשב"ג מהבושה, אבל מצד שני לא רוצה לומר לו בפירוש, אז מה שהוא עשה זה שהוא התיישב ליד רשב"ג, וחזר בכל שוב ושוב על מסכת עוקצין, ורשב"ג שם לב שהוא חוזר שוב ושוב על המסכת, והוא הבין שזה כי יש כאן איזה מזימה, אז הוא בעצמו למד את המסכת, וכך למחרת, כשבאמת רבי נתן ורבי מאיר שאלו אותו שאלה מהמסכת, אז הוא ידע לענות להם, והוא אמר להם, אני ידעתי את המזימה שלכם, ואם לא הייתי לומד לפני, הייתם מביישים אותי, והוא בשלב הראשון, הוא גירש אותם מבית המדרש, אבל זה לא שהם הפסיקו ללמוד עם כולם, הם פשוט היו בחוץ, והם היו שולחים שאלות פנימה, ומה שבפנים לא ידעו לענות, אז הם עצמם, רבי מאיר ורבי נתן, היו עונים וכותבים את התשובות פנימה. זה היה בשלב הראשון של העונש. בשלב השני, רבי יוסי אמר, אי אפשר להמשיך כך, אז רשב"ג הסכים והכניסו אותם, אבל כנסו אותם, בזה שמעכשיו לא קוראים להם בשמות שלהם, אלא לרבי מאיר קוראים אחרים, ולרבי נתן קוראים יש אומרים, כך שכשכתוב במשנה אחרים או יש אומרים, זה בעצם רמז לרבי מאיר ולרבי נתן. והשלב האחרון של הסיפור זה לגבי האם הם התפייסו בסוף, אז גם רבי מאיר וגם רבי נתן ראו בחלום שהם צריכים ללכת לפייס את רשבג, רבי נתן עשה את זה ובאמת רשבג סלח לו והחזיר אותו להיות אב בית דין, לעומת זאת רבי מאיר אמר לא, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים והוא לא הלך לפייס אותו, וכנראה שרשבג באמת לא סלח לו ועדיין קורא לו אחרים, עד כדי כך שבדור הבא רבי, כשהוא לימד את הבן שלו רבי שמעון איזושהי משנה במסכת בכורות, גם הוא קרא לרבי מאיר אחרים, ואמר רבי שמעון לאבא שלו רבי, מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם איננו מזכירים? איך יכול לדבר כזה שאנחנו מבזים תלמידי חכמים ככה? אמר לו רבי, אני לא עושה זה לכבודי, אלא זה כי רבי מאיר רצה לעקור את כבודך וכבוד בית אביך, הוא יצא פה נגד שושלת הנשיאות, אבל אמר לו רבי שמעון, בסדר, זהו, הוא כבר נפטר, מה, נמשיך לריב את המריבות הישנות? כתוב בקהלת, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבד, אבל ענה לו רבי מפסוק אחר, בתהילים ט', האויב תמו, חרבות לנצח, למרות שהאויב תם, נפטר כבר, אבל עדיין חרבות לנצח, אבל החזירו לרבי שמעון הבן שלו, הפסוק שם זה לא ראיה, כי הפסוק שם זה כשהאויב הצליח במזימה שלו, לעומת זאת כאן, רבי מאיר ורבי נתן לא הצליחו במזימה, אין סיבה להמשיך להניש אותם, ובסוף רבי באמת מקבל את דבריו, והוא שינה את הנוסח של המשנה שם בבחורות, שכבר לא יהיה כתוב אחרים אומרים, אלא רבי מאיר יהיה כתוב בשמו, אבל עדיין, שימו לב, הוא לא סלח לו לגמרי, הוא לא כתב במשנה אמר רבי מאיר, כמו שכותבים לגבי כל התנאים, אלא הוא כתב משום רבי מאיר, ככה באמת הנוסח במשנה שלנו, כי עדיין הוא רוצה להראות שרבי מאיר קצת למטה בסוג של עונש, ועד כאן החלק השני של השיעור, הסיפור המדהים של אותה ברייתא לגבי איך מכבדים את הנשיא, את האב בית דין ואת החכם. החלק השני, אגב כל זה, זה עוד סוג של הבדלי מעמדות או מי עדיף בין סוגי חכמים שונים, ונראה שני דיונים כאלה. דיון אחד זה שאומר רבי יוחנן שנחלקו התנאים מי עדיף, האם חכם שהוא סיני, כלומר זוכר את כל המשניות והברייתות, או שעדיף עוקר הרים, אדם שהוא חריף וחכם אבל פחות זיכרון, זה מחלוקת שנחלקו בתנאים ובעצם גם באמוראים, כי רב יוסף היה סיני ורבא היה עוקר הרים, וחכמי בבל התלבטו מי לשים בראש הישיבה, אז הם שאלו את חכמי ארץ ישראל ומנו להם, שימו קודם את רב יוסף שהוא סיני, אבל רב יוסף לא רוצה לקבל עצמו את ראשות הישיבה, במסכת ברכות מסופר כי הוא שמע מאחוזים בכוכבים שהוא יהיה רק שנתיים, אז הוא אמר עדיף לדחות את זה לסוף, אז קודם רבא היה 22 שנה, ואז רב יוסף היה, ובאמת היה רק שנתיים. בכל אופן, זה דיון ראשון, מי עדיף, האם סיני או קררים. דיון שני זה שמסופר על אביי רב הרבי זירא ורבא בר מתנה שהתלבטו מי לשים מתוכם שיעמוד בראש, או בראש ישיבה, או בראש של החבורה שלהם, אז הם עשו שיטה שמי שיגיד משהו שלא יצליחו לפרוח אז הוא יעמוד בראש, ובסוף אביי נבחר, ואגב מסופר שרב ראה שהוא קצת מתגאה בגלל זה, אז הוא קרא לו נחמני, ככה בשם פרטי, בשביל להוריד אותו ככה לקרקע. בכל אופן ענייננו, לולי שאביי היה נבחר, אמרנו שבין השאר היה שם רבי זירא ורבא בר מתנה, והגמרא שואלת, לו יצויר שהיינו צריכים לבחור אחד מהם, מי מהם עדיף? האם רבי זירא הוא חריף ומקשה, או רבא בר מתנה שהוא מתון ומסיק, הוא לא חריף ומפולפל, אלא מעיין במתינות ומסיק הלכה למעשה, מי עדיף? אומרת הגמרא, תיקו, לא יודעים. ועד כאן הדיון השני, בחלק השלישי, שוב דיון ראשון מי עדיף סיני או קר הרים, ואמרנו שסיני, אבל בכל זאת או קר הרים רבא נבחר קודם, דיון שני מי עדיף חריף ומקשה, או מתון ומסיק, ונשארנו בתיקו, והדרן הלך פרק כהן משיח, ובעזרת השם סליק עלה מסכת תוריות, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום על הבדלי מעמדות בין חכמים שונים, וראינו שלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו לגבי איך מכבדים אותם, אז כשהנשיא נכנס כולם עומדים ויושבים רק כשהוא אומר להם, כשאב בית דין נכנס אז קצת פחות, רק אלה שצמודים לשורה שבה הוא הולך ויושבים אוטומטית כשהוא יושב, כשהחכם נכנס אז עומדים כמו גל לידו ואז מיד מתיישבים, ולעומת זאת תלמידי ובני החכמים לא עומדים להם כשהם נכנסים ויוצאים, אבל יש שני דברים שמכבדים אותם. א', שמותר להם לצאת באמצע השיעור כשיש צורך ואז גם לחזור, למרות שזה נראה כאילו מולכים על ראשים של שאר הלומדים. ראינו מחלוקת האם מותר להם לחזור או אם הם יצאו גם לגדולים או רק לקטנים. ודבר שני שמכבדים את בני החכמים זה שהם יושבים ליד אבא שלהם גם בבית המדרש, גם בבית המשתה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו סיפור מדהים שקדם למה שעכשיו אמרנו על ההבדל בין הנשיא, אב בית הדין והחכם, וזה שרשבג עשה סוג של מחטף, וזה שהוא קבע את ההלכה הזאת שיכבדו את הנשיא יותר, ורבי מאיר ורבי נתן לא אהבו את זה, אז הם עשו איזו מזימה כזאת בשביל להדיח אותו, בזה שהם יביישו אותו שהוא לא יודע את מסכת תוקצין, אבל הוא גילה על המזימה, והוא למד, והוא ידע, והוא גירש אותה מבית המדרש. רבי נתן בסוף ביקש סליחה, והוא החזיר אותו להיות אב בית דין, אבל רבי מאיר לא ביקש, ולכן במשניות קוראים לו אחרים, במקום לומר אותו בשמו, וגם רבי, הבן של רשבג, המשיך עם אותו עניין, אבל רבי שמעון הבן של רבי אמר לאביו שהגיע הזמן לעבור הלאה, ובסוף באמת הוא כן הכניס את השם שלו, אבל עדיין לא כתב אמר רבי מאיר, אלא משום רבי מאיר. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד שני דיונים על הבדלים בין תלמידי חכמים, מי עדיף סיני או קררים, ובסוף בחרו בסיני שזה רב יוסף, אבל הוא לא רצה ולכן רבא היה בראש הישיבה 22 שנה, ואז רק רב יוסף, רק שנתיים, ודיון שני מי עדיף חריף או מתון, ובזה נשארנו בתיקו. והדרן הלך פרק כהן משיח, וסליק עלה מסך תוריות, ובזה בעצם גם סיינו בעזרת השם את כל סדר נזיקין, ישר כוח עצום לכולם, וניפגש מחר בעזרת השם בשיעור הבא, ונתחיל את סדר קודשין עם מסכת צבחים, וזאת הזדמנות מעולה להזכיר לכם שאין לאתר סיני שום מקור תקציבי חוץ מכם הלומדים. כל מי שעדיין לא תומך מאוד מאוד נודה לכם אם תעשו תמיכה קטנה חודשית או חד פעמית, מה שנוח לכם, תיכנסו לאתר סיני ושם בתפריט באזור התאומות. תודה רבה ממש, זה רק בזכותכם שאנחנו מצליחים להמשיך עם השיעורים. ניפגש כאמור מחר בעזרת השם במסכת צבחים.